חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת בהר, ובו התורה מתחילה במצוות השמיטה. אנחנו נלמד על מבצע מיוחד שהתורה מלמדת אותנו. כל השקעה או קנייה, החזר בטוח. כותבת לנו התורה, וידבר השם אל משה בהר סיני למור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ וכו'. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ובשנה השביעית שבת שבתון לשם. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. וממשיכה התורה בהמשך הפרק, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. אומרת לנו התורה כתשובה לכך, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, כשקוראים את הפסוקים האלה, חז"ל שואלים את השאלה בפתיח של הפרשה. פרשת בהר, מה זה בהר? שהתורה התחילה, וידבר השם אל משה בהר סיני. הפרשה הזאת היא מסמלת שהדברים האלה נאמרו בהר סיני. ומה נאמר שם? נאמר מצוות השמיטה. וחז"ל שואלים, מה עניין שמיטה להר סיני? ביאורם של דברים. למה השמיטה נאמרה בהר סיני? כל המצוות נאמרו בהר סיני. מה זה השמיטה בהר סיני? כאילו רק השמיטה יש לנו. במיוחד שכבר נאמרה בעבר. והקושיה הכי קשה, שלא מצאנו לה אח ורע, שהתורה שואלת את השאלה שכל הבני אדם שואלים. התורה מצווה אותנו, אומר לנו בורא עולם, תשמרו שמיטה. מה זה לשמור שמיטה? לא לזרוע, לא לקצור, לא לחרוש, כלום. שנה שלמה אתם משביטים את השדות, את הכרמים, את הפרדסים, ובעיקר הכלכלה, מה שהייתה, זה או צון או שדות. זה היה הכלכלה. לא היה הייטק, לא היה יהלומים, לא היה כל מה שיש היום למגווניו. אז היה שתי מוקדים בכלכלה, צון, ומצד שני, כל הצמיחה, הגדילה, פרדסים, שדות. ובאה התורה ולוקחת אחד מהמוקדים המרכזיים, אומרת, תשבית את זה, אל תיגע בזה, אל תטפל בזה, אל תטפח את זה. שנה שלמה, נו, אז מה כל אחד ישאל? באה התורה ושואלת את זה כבר במקומנו. וכי תאמרו, אז מה נאכל? אם אנחנו לא זורים, לא חורשים, לא קוצרים, לא סתם, אז לא יהיה לנו מה לאכול, איך נאכל, איך נתקיים? שאלה קשה. ומשיבה על כך התורה, אני מבטיחה לך שאני אתן לך פי שלוש, כדי שימלא לך את כל החסר, עד שיגיע השלב שמותר. למה התורה שואלת את השאלה הזאת? התורה צריכה לבקש מאיתנו אמונה. אני מצווה אותך להשמיט את הקרקע. יש לבני אדם שאלות? זה בעיה שלהם. אמונה. למה התורה משתתפת בערעור האמונה ומציפה את השאלה שמתמודד איתה האדם? איך נשמור שמיטה ולא יהיה לנו מה לאכול? למה? אז רש"י אומר, קודם כל, מה עניין שמיטה להר סיני? ההיקש להר סיני זה כדי להקיש לכל מצוות התורה, כי הרי גם המצווה של השמיטה כבר נאמרה, אבל התורה חוזרת ומפרטת את כל פרטי ההלכה של השמיטה, וכל הפרטים האלה כולם נאמרו למשה בהר סיני, ומכך אנחנו נבין ונשכיל שכל מצוות התורה, כל פרטיהם, זה לא המצאות, זה לא תובנות, אלא הכל נאמר למשה בהר סיני. כך שכל פרטי כל מצווה ומצווה נמסרו למשה רבנו מהר סיני, אין ממציאים. הכל מוכתב מבורא עולם. אז זאת אומרת, זה פן אחד, שאנחנו צריכים את ההיקש הזה של השמיטה להר סיני, כדי ללמד על כל מצוות התורה. אבל אנחנו נדבר על פן נוסף, שהוא בעצם אקטואלי אלינו, ושייך אלינו, ושייך לכל אדם. ואני אפתח בעצם, אם אנחנו נבוא ונתבונן, מהו הדבר שמקשה על האדם בקיום התורה והמצוות? המוקד המרכזי זה כסף. כסף זה אחד הדברים שקשה לאדם להתמודד. אדם צריך כסף, רוצה כסף, מחפש כסף. יודע שהכסף יענה את הכל, ועם כסף אפשר לעשות הכל. וצריכים כסף. בלי כסף אפשר לחיות. ואז מה קורה? סביב זה האדם חי את כל החיים שלו, את כל המשאבים שיש לו. כסף, איך משיגים כסף, איך עושים כסף, איך מרוויחים כסף. הדבר הזה ברור כשמש, שכל מצווה שאתה נזקק אחר כך לעשות, ויש שם סממן של כסף, אם זה עולה כסף, אז בוא נחפש איפה להוזיל. ואם זה על חשבון זמן שאני יכול לעשות כסף, אז חבל לי לעשות עכשיו את זה, כי אני אפסיד. הרי עד הרבה, אם אין קמח, אין תורה, נכון? אז ביטולה זהו קיומה. יש לו תירוץ עצום. אז הוא נמנע משיעור תורה, הוא נמנע מתפילה בציבור, הוא נמנע מקיום מצוות, הוא נמנע מלתת צדקות, קשה לו לשמור את השביתה, כי אם אין קמח, אין תורה. אז מה עושים? ביטולה זהו קיומה. כי האדם עם הנושא של הכסף קשה לו, הפיתויים היצריים וההתמודדות, שמה הדבר הקושי הכי גדול לאדם, שמה המבחן של האדם. והתורה באה ללמד אותנו כאן בפרשה הזאת, מוסרת לנו מפתח של הצלחה, מפתח איך להתגבר, איך להתמודד עם זה. והמפתח הוא שבעצם בדיוק הפוך, הקדוש הוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל מביצי קינים עד קרני רעמים, וזה לא תלוי בך, ההשתדלות שלך היא יפה, אבל היא לא מועילה, זה רק בורא עולם. ההשתדלות היא חובה, אבל לא שזה המביא את הפתרון, כי הכל תלוי ברצון השם. ולכן, כשהתורה מצווה משהו, ומבקשת מאיתנו משהו, אנחנו חייבים להפנים שהכל תלוי ברצונו יתברך. אם נעשה רצונו כרצונו, אז הוא יעשה רצוננו כמו שעשינו את רצונו, כמו שאמר התנא פרקי אבות. ואני רוצה לפתוח בסיפור מהמם ומדהים מאוד, להמחיש את המציאות, כמה בן אדם הוא לא עושה טובה שהוא עושה מצוות, אלא בדיוק הפוך, הוא מרוויח על ידי המצוות. היה במונסי, ראיתי, זה הרב צבי נקר הביא את הסיפור הזה, שבן אדם שהוא היה גר במונסי, והיה שם בן אדם בשם רב קלמן, שהוא היה סוחר גדול, יבואן גדול, הוא היה תמיד מייבא מסין ובפרוטות, ומוכר בארצות הברית, והיה לו רווחים גדולים. כולם מכירים את האדם, אדם צדיק, ירא שמיים, נאמן, ישר, ברוך השם, ההצלחה מאירה לו פנים, וברוך השם, הכל העסקים הולך טוב, אבל שנה אחת. קרה וקנה סחורה מאוד מוזלת בסין, ולצערו התגלה שהכל הסחורה הזאת היא מזויפת, וממש עם דפקטים, עם פגמים, הכל מה שהוא מחר, הכל החזירו לו, נאלץ להחזיר את הכספים. בקיצור, הייתה לו שנה על הפנים. הפסיד את הכסף שלו. לא פשוט. עכשיו, איך להתקומם בחזרה? הרי כל מה שהוא מוכר, מזה הוא הולך, קונה שוב סחורה, ויש לו את החלק של הרווחים. אבל עכשיו הפסיד גם את הקרן, גם את הרווחים, הכל הלך לו לטמיון. ואז מה קורה? התחיל לשבת לחשוב עם עצמו, מה עושים? איך עושים? איך אנחנו, איך אני מתקדם? אי אפשר ככה להחזיק מעמד. החליט שהוא חייב ללכת לנסות לבקש הלוואה, כדי שיהיה לו לפחות את ההון הראשוני. הוא צריך סכום גדול מאוד, כי הוא לא קונה בפרוטות, הוא קונה בסכומים גדולים. צריך להשיג הלוואה של עשרות אלפי דולרים, וצריך לחפש מי שיעזור לו בזה. ככה יקנה את הסחורה, בעזרת השם ימכור, יחזיר את ההלוואה ויתקדם לאט לאט עוד הפעם. פגש, הרב קלמן פגש את ידידו משה בבית הכנסת. ואז הוא התחיל לספר לו, הוא אמר לו, אני רוצה לדבר איתך, אם אפשר, לדבר איתך משהו אישי. הוא מספר לו כך וכך, מה שקרה לו שנה שעברה, אף אחד לא ידע מזה, כי הדברים האלה עדיין היו מוסתרים. ואמר לו שהוא ממש קיבל בלק, נפל ממש, רימו אותו בסחורה, וחסר עונים, הוא זקוק להלוואה ממש, בשביל להציל את כל החיים שלו, אם הוא יוכל להלוות לו כמה סכום של עשרות אלפים, סכום גדול. הידיד שלו, משה, שמע את הבקשה שלו, ולא היה לו פשוט, הוא אומר, ריבונו של עולם, בן אדם הזה עשיר, כל כך הצליח, תראה מה קרה, איך קרה, עכשיו מה אני אעשה? יושב, חושב עם עצמו, הוא יודע בליבו שיש לו כסף, כי באמת היה לו כסף, במקרה למשה הזה, אבל כסף שהוא צבר שנים בשביל לחתן את הבת שלו. הבת שלו אמנם עוד לא הגיעה לפרקה, אבל הוא במשך שנים צובר, ויש לו איזה 100,000 דולר שהוא חסך בשביל לחתן את הבת. עכשיו הוא מתייסר בקרבו, מה לעשות? הוא מבקש ממני הלוואה. זה באמת יכול להקים אותו, אין ספק. אבל מצד שני, אני יודע מה יהיה. ואם חס וחלילה לא ילך או משהו, איך אני אחתן את הבת שלי? אני לא יודע מה לעשות. אמנם בן אדם ישר, נאמן, ירא שמיים, אבל לא הכל תלוי בו. התלבט והתלבט והתלבט עם עצמו, בקיצור, אחרי הלבטים האלה, אמר לו, רב משה, אמר לו, רב קלמן, טוב, אחרי התפילה בוא נעלה לבית. ואני אדבר איתך, נראה מה לעשות. באמת אחרי התפילה עלו לבית של הרב משה, הם עולים, יושבים. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, זה לא פשוט. אני מצד אחד כואב לי עליך, אני יודע שאתה אדם ישר ונאמן ומצליח. קרה לך הנפילה הזאת. יש לי כסף. זה כסף שצברתי במהלך שנים כדי לחתן את הבת שלי. אני מפחד מצד אחד לתת לך את זה, ואני לא יודע מה יהיה אחר כך עם הבת שלי. מצד שני, כואב לי עליך, ואני בטוח שאתה יכול להצליח, ובעזרת השם הכל יחזור לאיתנו. והתלבטתי, אני אומר את האמת, התלבטתי, מאוד קשה. ובסופו של דבר החלטתי, אוקיי, בוא נתגבר, נעשה מצווה, שאומר מצווה לא ידע דבר רע, ובעזרת השם שיהיה לך הצלחה. אז אני אומר לך, אני מוכן לתת לך את ה-100,000 דולר האלה, בפרק זמן של 5 חודשים, כי בינתיים הבת עוד לא מתחתנת, אז, אבל שתדע שאתה צריך בעזרת השם לדאוג לכך אחרי 5 חודשים. אמר לו, בשמחה רבה, שמברך אותך מצוין, בעזרת השם, הכל יסתדר. אמר לו, טוב, תמתין פה בבית, שב בסלון, אני יורד. איפה הוא שם כסף? לא היה לו כספת. היה לו בסמן למטה. הוא חיבה את ה-100,000 דולר באיזה קופסה של נעליים, מתחת לכל מיני גרוטאות, זה היה הכספת שלו. בתוך הבסמן שלו שם במחסן. אז הוא ירד כדי לבוא לקחת את השקית של ה-100,000 לעלות. הוא ירד לבסמן, הוא ראה הבסמן, מה זה? פנים חדשות. מפונה, בודק, הולך לבדוק את הפינה, אין כלום, אין זכר, אין קופסה, אין נעליים, אין שקית. חשך עליו עולמו. כל $100,000 הלכו לטמיון. מה קרה פה? הוא מברר, המנקה דווקא באמת היא הלכה, החליטה לעשות פעם ניקיון של הבסמן, אז כל הגרוטאות, כל השמטס, הכל זרקה לפח. ובתוך כל השמטס האלה גם כן קופסת נעליים, נמצאים שם בבסמן זרוקים בין כל הגרוטאות, אף אחד לא צריך. היא פינתה את הבית. וואי, ריבונו של עולם, כל מה שהוא עמל במשך שנים הלך לו לטמיון. הוא עלה, צלצל ישר למנקה, תגידי לי, את לא ראית וזה? אומרת, כן, אבל אני פיניתי את הכל, מה, ניקיתי? מה, אתה צריך כל כך את הנעליים האלה? כן, אבל איפה, מה? אומרת, תראה, תשמע, אני אגיד לך את האמת. הרי אתמול אני פיניתי את זה. יום שלישי אני עשיתי את הניקיון. היום יום רביעי. האיסוף של הזבלים במונסי, שני וחמישי. אז בטח הזבל עוד נמצא שם. אולי אפשר לבדוק אם למצוא את הנעליים האלה. הוא רק שמע את הדברים שלה, רץ לפחי הזבל, קח כפפות, ושם, מוציא שקי, זבל, שקים, 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 מכל הערימה של הזבל. וואי, סוף סוף ראה את הקופסת נעליים. ופותח וחטט, מצא את השקית. פעל הפייס. עוד יום, זה הולך למזבלה, אין סיכוי למצוא את זה, לך תחפש איפה זה יגיע. בינתיים, רב קלמן יושב אצלו בבית, ריבונו של עולם, אומר לי, יורד רגע להביא את הכסף, תראה כמה זמן, מה? הוא לא רוצה כנראה, אולי הוא מתחרט. כמה אני יכול לשבת פה לחכות? זה לקח לו הרבה זמן כל הסיפור הזה. וסוף סוף הוא עולה, מגיע הביתה, רמוי שמגיע, אומר לו, מה אני אגיד לך? בזכותך ניצלו $100,000 שלי. תראה, אני רציתי לעשות לך הלוואה. אם לא הייתי מחליט לעשות לך הלוואה, $100,000 היו נעלמים. אבל בזכות שהחלטתי להתגבר על עצמי לעשות לך את המצווה של ההלוואה, מה זכיתי? הצלחתי להציל את $100,000 מהפח. מוריי ורבותיי, כשעושים מצוות, לא מפסידים. החזר מלא בטוח. אדם חושב שהוא מוציא כסף למצווה. ההפך, אתה מוציא, יש הבטחה, הבטחה, לא מבבות של היום שאתם מכירים. ולא כל אחד עם הצדיק שלו שהוא סומך עליו בעיניים סגורות. זה הבטחה של בבא בורא עולם. אין אפשרות שהדבר לא יבוצע ולא יקוים. החזר בטוח על כל קנייה, על כל השקעה בתורה ובמצוות. ובזה נבוא לפירוש. אומר הבן איש חי דבר נפלא. פירוש נוסף. למה התורה אמרה את מצוות השמיטה בהר סיני? להקיש את זה להר סיני, כדי להקיש את זה לכל מצוות התורה, כיוון שהמצווה הכי, הכי ברורה לכל אדם בר דעת, כשהתורה מצווה אותנו, תשמיט את השדה, את הפרדסים, את הקרמים שלך שנה שלמה. צריך להיות בן אדם בלי שכל, לחשוב שפתאום יצא לו אוכל והכל, ואסור לו גם לקחת את זה. הוא יכול לאכול קצת, כמו כל בן אדם. זה הפקר. כולם באים לוקחים, אתם יודעים איך זה בשמיטות? מקומות שמפקירים, אני זוכר בתור בחור, היה לנו, הייתי לומד בר יעקב, היה פרדס שהוא שומר שמיטה, זה היה מותר להיכנס לקחת, כותם פורש, השדה הפקר, הפרדס הפקר, כולם היו באים, ממלאים שקית, לוקחים, זה לוקח, תפוזים, קלמנטינות, לא נשאר כלום בעצים, אל תדאגו. אז איך בן אדם יחיה? איך? איזה מצווה זאת? זה כאילו מצווה שהקדוש ברוך הוא אחד שמע, תתאבד. אל תדאג, תתאבד. אומר הבן איש חי, זה התורה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה להמחיש לנו. אם אני אומר לך, תשמור את השמיטה. אל תיגע בשדות ובפרדסים ובבקרמים. אני מבטיח לך, מבטיח לך. אתה תקבל החזר מלא, מלא, מלא. אל תפחד. יהיה לך מה לאכול בשפע. בשנה השישית כבר, ברגע שיש לך החלטה לשמור שמיטה, תשימו לב, עוד לא עברה השמיטה. כבר בשנה השישית לפני השמיטה, כי הכל שכו יודע את האמת, אם אתה רציני או לא, אתה לא יכול לעבוד על בורא העולם, להגיד לו, תשמע, אני מוכן, אני אשמור שמיטה, קודם כל נקבל פי שלוש, אחר כך תשמע, מה אני יכול לעשות לו לעבוד? אצל בורא העולם אין משחקים. כאן שכו בוחן לבבות וכליות. אם אתה תהיה מחלטה אמיתית וכנה, לשמור שמיטה, אתה יודע מה עשה לך הקדוש ברוך הוא? בשנה השישית, פי שלוש תפוקה. כדי שיהיה לך מספיק כלכלית לשלוש השנים. בדוק הוא מנוסה. הדברים האלה מעידים על זה הרבה סיפורים בלי סוף. אלה ששמרו את השמיטה, קיבלו את ההחזרים מראש אפילו, עוד לפני הביצוע. זה התורה מלמדת אותנו, ולכן התורה מקישה את כל המצוות לשמיטה, כדי שנבין שככה זה כל התורה, וכל המצוות, בעצם זה לא על חשבונך בכלל. איך הגמרא אומרת מסכת ביצה, בדף תדוו, מהי כחדוות השם היא מעוזכם? אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, בנו של רבי שמעון ברוך הוא שעכשיו ההילולה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, לבוא עליי, וקדשו קדושת היום, והאמינו בי, ואני פורע. אל תדאגו, לא על חשבונך. קח, תוציא, אני אשלם לך, אני אחזיר לך. והגמרא ממשיכה שם אחר כך. תנך, הרב חלפת, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, חוץ מהוצאות שבתות, הוצאות יום טוב, הוצאות בניו לתלמוד תורה, אם פחת פוחתים לו ומוסף מוספים לו. מה פירום, מה ביאורם של הדברים? יש תקציב לכל אדם כלכלי, אבל אין תקציב על התורה ועל המצוות. אין תקציב. אין תקציב. זה תקציב של בורא העולם. אתה נותן, תקבל. החזר בטוח. כל העסקה שתעשה, כל קנייה, כל מצווה שתעשה. תלך על הדבסט, תקנה את הדבר הכי מעודר. אל תפחד. הקדוש הוא יחזיר לך את זה בדרכים. לא חסר דרכים לבורא עולם. אל תנסה לחשוב שאתה עכשיו מוציא ואתה תחיה בדוחק, כי אין לך עכשיו אפשרות כלכלית להסתדר. זה הטעות, זה טעות אופטית. בורא עולם מבטיח לך הבטחה. הבבא של בורא, הבבא בורא עולם מבטיח לנו. אין מקום להסס. הבטחה שהכל חוזר לך, ואולי ויהיה יותר גדול אפילו. וזה מה שאומר התנא הקדוש מסכת אבות, בפרק ג' משנה ח' רבי אלעזר איש ברטותא אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו. וכך אומר דוד המלך מדברי הימים, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. זאת אומרת שבעצם אתה חושב שאתה נותן, אתה חושב שאתה משקיע. זה רק יצריות דמיונית בלבד. בפועל אתה מקבל החזר מלא, בטוח, בלא ספק. אני אספר לכם סיפור שהיה ברמת גן, אחד מהמפעלי ההייטק. פרסמו שמחפשים מועמדות, כמה מועמדות. סימנו כמה מתוך כל אחרי הסינונים, אחרי שפרסמו בעיתונים. באו כמה מועמדות, זימנו כמה מועמדות שנראה לפי הנתונים, שאולי יכולים להתאים. וישבו, המתינו להיכנס לרעיון. בהמתנה הייתה אישה אחת, נשואה לאברך, שברוך השם המשפחה עם שישה ילדים, ומאוד מאוד זקוקה לפרנסה, ומחפשת באמת עבודה בנרות, ואין לה. ולצידה ישבה גם נערה רווקה, שגם היא למדה טוב את כל הנושאים של ההייטק, וגם זומנה לרעיון. נכנסה, התור הגיע, התור נכנסה אותה, אשתו של האברך נכנסה לרעיון, מראיינים אותה הכל, יכול להיות, יש נתונים שיכולים להתאים. אמרו לה, אוקיי, אנחנו נשמע את הפרטים, נחזור אלייך. לאחר מכן נכנסה הבחורה הרווקה, הרשימה אותה מאוד 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 מאוד, גם במיוחד שגם היא רווקה והיא יותר פנויה, היא לא מטופלת בילדים ובבית. אמר לה בעל הבית, מבחינתי, מחר ב8 את יכולה להתחיל את העבודה, מזכורת 10,000, החזקת רכב וכו' וכו', תנאים. שמעה את הדברים, אז היא אומרת לוועדת קבלה שמה, אני רוצה לחשוב, אני אגיד לכם את האמת למה, אני חושבת שיותר ראוי לתת את המשרה הזאת לאישה שנכנסה לפניי. היא אישה עם 6 ילדים, משפחה שזקוקה מאוד לפרנסה, אני עדיין רווקה, אני מעדיפה לוותר, לא מוכנה, אני לא רוצה לעבוד עם... מעדיפה שתתנו לאישה הזאת. אני לא מוכנה. ניסו בסוף, תפקח איתה, לשכנע אותה. אל תהיה פריירית, יש לך הזדמנות, יש לך משרה מכובדת. לא. אני לא יכולה לראות משפחה שזקוקה ועם ילדים, ואני עדיין רווקה, אני אמצא דבר אחר. טוב, בקיצור, היא לא הסכימה בסוף לקבל את המשרה, בגלל הסיפור שהיה, שהיא שמעה את הזאת שהייתה איתה. כמובן ששלחו לאותה אישה באמת שהיא התקבלה לעבודה והתחילה לעבוד שם. עובר כמה ימים ואחרי זה, בעל הבית סיפר לאשתו, סיפר לה קצת את כל הזה, ראיינו עובדים וזה היה משהו קצת מוזר לו. אבל תשמע, איזה בחורה רווקה הייתה, כל כך מרשימה, כל כך מיוחדת. קיבלנו אותה, היא לא מוכנה לעבוד. למה? תראה, בגלל שהיא רוצה, זאת עם ילדים, היא זקוקה יותר ממנה, מוותרת על המשרה. היא תחפש משהו אחר. אשתו שמעה את הדברים, הייתה עמומה, מה, כזה בת, כזה אצילות. לא אמרה שהיא פריירית, שהיא עשתה, היא טיפשה שעושה כאלה דברים. לקחה את זה בדיוק הפוך. זימנה אותה, מקבל טלפון לבית, מזמנת אותה אשתו של בעל המפעל, רוצה להכיר אותה, לפגוש אותה, שמעה את הסיפור. אז היא באה אליה, נפגשו, דברו, קבעה איתה עוד פגישה ועוד פגישה, התרשמה ממנה. ואז נופל הסימון. אומרת לה, תראי, את מחפשת שידוך בטח, נכון, אני מבינה. לי יש בן מיוחד, מוצלח, בישיבה הזאת, זאת, זאת, וכו'. אנחנו מוכנים, אנחנו מאוד נשמח אם את רצית ההצעה הזאת. כמובן, היא לקחה את כל הפרטים, היא ראה, תכף הסכימה, השידוך יצא והפכה להיות לא עובדת במפעל, אלא אחת מבעלי המפעל. מה אתם אומרים? מבטרים, פריירית, מצדקות, מחסדים, ממצוות, רק מרווחים, לא מפסידים. זה הדרך הנכונה, החשיבה הנכונה, שאדם תמיד צריך לחשוב. היה פעם אחד, אתם יודעים מה אחים וולפסון, העשירים המיליונרים של ארצות הברית, היה לו למשה וולפסון, הוא הלך עם אח שלו לפגישה בסינגפור, עם איזה אחד נכון, לא מיליארדר, אני לא יודע, ביליונר, משהו, טייקון ענק, קוראים לו מלך, בגלל העושר המשוגע שיש לו. והיה איזה מטווח אחד שרצה לעשות ביניהם עסקאות, וזומן, משה וולפסון, זומן לפגישה עם הטייקון, כדי לשבת ולדבר ולראות אם העסקה תוכל לצאת לפועל. כשהם הגיעו למקום, וולפסון הוא אדם חרדי, יש לו כיפה על הראש. כשהגיע לשם, אותו מתווך שמתווך וקושר את הקשרים, אמר לו, תשמע, הטייקון הזה זה לא איזה טייקון קטן בעל הזה. אתה תראה, זה כמו, זה בן אדם שריף, זה מלך לרוב העושר שלו. אני לא חושב שמתאים הכיפה למקום כזה. זה גוי. ועלול להיות שהכיפה הזאת תהרוס את כל העסקה. אמר לו משה וולפסון, על הכיפה אני לא מוותר. יש מצווה להיות עם כיפה. אנחנו יהודים. לא שווה לי עסקה של מיליארדים שלא יוריד את הכיפה. את הכיפה אני לא יוריד. אני לא מוותר על הכיפה. אני הולך לפגישה. אם השם רוצה יהיה ואם לא, לא. טוב, אין לו ברירה, מתווך, הוא לא יכול להכתיב לבעל העסקים לעשירים וולפסון. הוא לא הסכים. מכניסים אותו לאולם של הפגישה, יושבים שם כבר כל מיני, והכיסא של הטייקון, הוא אומר, כיסא של עשרות אלפים, אני לא יודע איך, איזה כיסא צריך להיות עם עשרות אלפים. הוא יושב כמו מלך, ככה הסגנון שלו. טוב, וקיצור, יושבים, ואז הטייקון הזה מכבד את משה וולפסון כוס שתייה. אומר לו, תברך. ומשה וולפסון הופתע, זה גוי. לוקח את הכוס ומברך, ואותו גוי עונה אמן בקול. אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, תשמע, הוא היה, כשהוא היה תינוק, הוא אומץ אצל משפחה יהודית. הוא גוי. אבל אימצו אותו משפחה יהודית. והוא יודע את כל ההווי היהודי, אמנם הוא לא התגייר, הוא נשאר גוי, אבל הוא מאוד מעריך את היהודים. שזה רציתי לשמוע ממך את הברכה. וכששמע ממך את הברכה, העסקה סגורה איתך. אמר לו משה וולפסון לתווך, נו, אם הייתי מוריד את הכיפה, הוא היה חושב שעוד גוי בא אליו למשרד, אולי המציע לי ברכה, לא הייתי, אולי העונה אמן, והעסקה לא הייתה יוצאת לפועל. מי עשה את כל העסקה? הכיפה. עשיתי מצווה. אין כזה דבר שאתה תפסיד בגלל זה. ההפך, הקדוש ברוך הוא נותן לך עוד יותר בגלל זה. זה כמו שראיתי בספר פניני אברהם לרבי אברהם הכהן, הוא מספר שאחד הגבאים של ישיבת פורת יוסף, הוא היה סוחר בדים, קוראים לו פוליטי, משפחת פוליטי. פעם אחת זה בזמן שהבריטים היו שם, ואז הוא בא אליו איזה אחד מקצינים של הבריטים, הצבא הבריטי אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות איתך עסקה, כל בגדי הצבא, אני רוצה שזה יהיה דרכך. אבל זה היה כמה דקות לפני השקיעה. אמר לו לקצין, תשמע, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול עכשיו לשבת לגמור את העסקה, אני חייב רבע שעה ללכת להתפלל ואני חוזר. תחכה רבע שעה ואני אחזור. אמר לו, לא, 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 אדוני, אני לא יכול ללכת לחכות. אין כזה דבר, מה, איך אני אחכה, אני צריך לטוס ללונדון? לא יכול לחכות. טוב, לא יכול, לא יכול. יצא, הלך לחנות אחרת של בדים, שם עשה את העסקה. בקיצור, אחר כך הוא סיפר את הסיפור השותפים שלו, איך עשית כזה דבר, הפסדת, אתה יודע מה זה עסקה לספק את הבגדים לכל הצבא? זה הון תועפות. אבל הוא הלך לרב עודה צדקה, אמר לו את זה, סיפר לו, אמר לו, תשמע, אני אגיד לך דבר אחד. אתה יודע מה עשית בשמיים? אתה עשית בשמיים שהתפילה שווה שלך מיליונים. אם אתה מוכן לוותר על עסקת מיליונים בשביל להתפלל מנחה בציבור, הווה אומר שהתפילה שלך שווה מיליונים. אתה יודע מה זה התפילות שלך עכשיו שוות? אל תדאג, בטוח שהתפילות שלך יפעלו. וכעבור שנתיים, פתאום מגיע הקצין עוד הפעם. ותשמע, התאכזבנו מהשכן, אני רוצה לעשות איתך את העסקה. עשה את כל העסקה, ועוד יותר גדולה. וזה הכל בזכות זה שלא הפסיד תפילת מנחה. הוריי ורבותיי, אנחנו חייבים לדעת שכל מצווה שאדם עושה, כל עסקה שאדם עושה, אדם צריך לדעת שהכל הוא מקבל החזר בטוח. אין הפסדים. אתה שומר שמיטה, כזה שהוא מבטיח לך. אתה עושה צדקה, 100%, אתה תקבל החזרים. אתה הולך קונה מצווה מעודרת, 100% התקציב שלך יגדל. אתה קונה לשבת, ליום טוב, מעדנים, פירות, מוצרים, מכבד את השבת, את היום טוב, את החגים. כל מצווה שאתה עושה, אל תתקמצם במצוות. זה לא על חשבונך. זה לא על חשבונך. זה מחוץ לתקציב, זה בורא עולם יביא לך בנפרד. ואם אדם לא מאמין, זה הבעיה שלו. אדם חייב לעבוד על האמונה, ולהבין שכל עסקה שיעשה למען קיום התורה והמצוות, יש לו הבטחה מוחלטת מבורא עולם, שאי אפשר לחזור בו. הכל חוזר, ובגדול, ובכפלי כפליים. אין מצווה שבן אדם יעשה, ויחסיר לו מהצרכים שלו, כי כל מזונותיו של אדם קצובים, אבל מלבד כל הצרכים של התורה והמצוות, שלזה אין תקציב, אלא לפי מה שאתה עשה, ככה מהשמיים ישפיעו עליך. אחים, כולנו צריכים להתחזק, ולדעת איך להשקיע יותר במצוות, לקנות מזוזות מהודרות, תפילין מהודרות, ספר תורה מהודר, לקנות לולב ארבעת המינים מהודרים, תלית מהודרת, כל דבר של מצווה, לכבד את השבת, לענג את השבת ואת היום טוב, כל המצוות לעשות אותם בשמחה, ועל ידי זה נזכה שהוא ישפע עלינו, שפע רב וברכה, עד בלי די, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.